שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף פי א' במסכת העירובין, נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים בעזרת השם בסוף הפרק בדף הבא. השיעור היום לא מסובך אבל משום היצא מאוד ארוך, 24 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, החלק הראשון זה לגבי המאכל ששמים בתור עירוב, החלק השני זה לגבי איך קונים חלק בעירוב. נקדים שלגבי עירובי תחומין, למדנו בדף כו שבכל מערבין חוץ מהמים והמלח, כלומר אפשר להשתמש בכל מאכל. זה בעירובי תחומין וזה מוסכם על הכל. השאלה היא מה לגבי עירובי חצרות ושיתופי מבואות. אז משנה מביאה מחלוקת, רבי יהושע אומר דווקא בפת ודווקא פת שלמה ולא פרוסה, לא משנה מה הגודל שלה, העיקר שיש את השיעור שלמדנו אתמול. רבי אליעזר חולק ואומר בכל מערבים, כלומר לא צריך דווקא פת שלמה, אלא יש עוד אפשרויות, עוד מעט נראה מה זה אותן אפשרויות, בכל אופן זה מה שכתוב במשנה. את הגמרא לגבי זה נחלק לשני שלבים, למרות שבגמרא זה מובא טיפה אחרת. השלב הראשון זה ששואלת הגמרא לכאורה, רבי אליעזר אומר שהדין כאן הוא בדיוק כמו בעירובי תחומין, שבכל מערבין, אז ממילא נשאלת השאלה, למה בכלל צריך להביא פה את רבי אליעזר? יכולנו להבין שכשאמרנו שם בדף כו לגבי עירובי תחומין בכל מערבין, זה לא רק לגבי עירובי תחומין, אלא גם לגבי עירובי חצרות, וממילא לא צריך להביא פה את דעת רבי אליעזר, ומספיק להביא דעת רבי יהושע שאומר שכאן זה לא כך, אלא צריך דווקא פת שלמה. זו השאלה, למה צריך להביא פה את רבי אליעזר, ועונה הגמרא לפוקי מרבי יהושע. כלומר, זה ששם לגבי עירובי תחומין כתוב בכל מערבין, היינו יכולים לחשוב שאולי זה דווקא לגבי עירובי תחומין, אבל בעירובי חצרות, אולי רבי אליעזר הוא כמו רבי יהושע, לכן אי אפשר להסתפק במה שכתוב שם, אלא צריך להשמיע את המחלוקת במפורש, שהם נחלקו כאן לגבי עירובי חצרות, שלרבי יהושע דווקא פת שלמה, לרבי אליעזר בכל מערבין. זה שלב ראשון. שלב שני, אוקיי, אז הבנו שזה מחלוקת, רבי יהושע אומר דווקא פת שלמה, רבי אליעזר אומר בכל מערבין. עכשיו צריך להבין מה בעצם רבי אליעזר אומר, מה זה בכל מערבין, מה הוא מוסיף על רבי יהושע? אז רבי מפרש כפשוטו שזה באמת בהכל, חוץ ממים ומלח, בדיוק כמו בעירובי תחומין. אבל דוחה את זה אביי, כי יש ברייתא שהיא דווקא בשיטת רבי יהושע שצריך דווקא פת, וגם הוא פותח במילים בכל מערבין, ושם ודאי שהוא לא מתכוון בהכל, כי זה דווקא פת, אלא הוא פשוט מתכוון בכל סוגי הפת. לכן פירוש שני, אומר רבי ברבר חנה, באמת גם לרבי אליעזר, בעירובי חצרות צריך דווקא פת. וכשכתוב בכל מערבין, הכוונה היא בכל סוגי הפת. אז במה הוא חולק על רבי יהושע? הוא חולק עליו רק לגבי הצורך בשלם, שלפי רבי יהושע צריך דווקא שלם, לפי רבי אליעזר לא צריך דווקא שלם. אז שוב, בעירובי תחומין, ואגב גם בשיתופי מבואות, כולם מודים שממש בכל מערבין, חוץ ממים ומלח, בעירובי חצרות צריך דווקא פת, וכל המחלוקת זה לגבי האם צריך שלמה. לרבי יהושע צריך שלמה, לרבי אליעזר לא צריך שלמה. עד כאן הסעיף הראשון. סעיף שני זה ברבע העליון של עמוד א', וכאן נתמקד בדעת רבי יהושע. כאמור לרבי יהושע, הפת צריכה להיות שלמה, ואת זה נחלק לארבעה שלבים. שלב ראשון שואלת הגמרא, למה לא? מה רע בפרוסה? עונה הגמרא, משום איבה. כלומר, אם שכן אחד יביא שלמה ושכן שני יביא פרוסה, הם יתחילו לריב, למה אתה מביא פחות טוב ממני? לכן כולם מביאים שלמה. זה שלב ראשון. שלב שני שואלת הגמרא, לפי זה, אז אם כולם יביאו פרוסה, האם אז יהיה מותר? אומרת הגמרא, לא. שמה יחזור, דבר לקלקולו. כלומר, השבת כולם יביאו פרוסה, אבל יום אחד אחד יביא שלמה, ושוב יבואו לריב. שלב שלישי שואלת הגמרא, מה הדין של פת שעקרונית היא הייתה פעם שלמה, אבל נתלה חלתה או דימועה? מה זה חלתה או דימועה? אז חלה זה מצוות חלה, עקרונית אמורים להפריש את זה כשזה עוד עיסה, כלומר בצק, אבל אם לא יפרישו אז, מפרשים גם אחרי שכבר עפו את הלחם. אז השאלה היא אם אחד מהשכנים מביא פת שהיא הייתה שלמה, אבל הוא הוציא ממנה חלק בשביל חלה, זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה זה לגבי דימועה. מה זה דימועה? אם יש לי ערימת גרעיני חיטה של חולין, ונפלו לתוך הערימה כמה גרעיני חיטה של תרומה. אז הדין בתרומה זה שזה לא בטל ברוב וגם לא ב-60, אלא צריך פי 100. אז אם אין פי 100, אז הכל נחשב תרומה ונותנים הכל לכהן. אם יש פי 100, אז זה בטל, אבל בשביל שהכהן לא יפסיד את מה שמגיע לו, חזל תקנו שצריך להוציא מהערימה את כמות הגרעינים שנפלו פנימה. כמובן זה לא יהיה אותם גרעינים שנפלו, אלא פשוט לפי אותה כמות, ולתת את זה לכהן. מצב כזה שיש פי 100, נקרא שזה מדומה, והחלק שמוציאים זה דימועה. עכשיו, עקרונית אמורים לעשות את זה עוד לפני שעושים איזה עיסה, אבל אם כבר עשיתי עיסה וכבר עפיתי, עדיין לא מאוחר. מוציאים חלק מהלחם לפי האחוזים שנפלו, ונותנים לכהן. ושוב עולה השאלה, אם אחד השכן השכנים מביא לחם כזה שהוא הוציא מזה חלק לכהן, האם זה בסדר לפי רבי יהושע? אז לגבי דימועה, אומרת הגמרא, זה בסדר, כי אני מוציא את זה בשביל לתקן את החלה, שהיא תהיה בעצם ראויה לאכילה, לכן זה בעצם דבר טוב, וזה גם כמות מאוד קטנה, מאית ומטה, זה בסדר. מה לגבי פת שהוצאתי ממנה את החלה? בזה יש סתירה לכאורה. רבי יוחדן בן שאול אומר שמערבין בזה, הברייתא אומרת שלא. מה עושים? עונה הגמרא, תלוי בכמות של החלה שהוצאתי, כי מהתורה מספיק להוציא גם משהו. אבל חזל תקנו שכן יהיה שיעור אחיד, וזה שאדם שמכין לעצמו חלה מוציא 1 מ-24, אבל נחתום, כלומר מאפייה או מישהו שמכין לאנשים אחרים, אז עליו הקלו ומספיק שהוא יפריש 1 מ-48. אלה הכמויות, ועכשיו חזרה לסתירה אצלנו, כשרבי יוחנן בן שאול אמר שכן מערבין עם לחם חסר כזה, זה מדבר על נחתום, שהכמות שהוציא לא גדולה. אבל כשהברייתא אמרה שלא מערבים, זה מדבר על של בעל הבית שהכמות שהוציא היא גדולה יותר וזה כבר יעשה מריבות בין השכנים. עד כאן השלב השלישי. שלב רביעי זה מה הדין של לחם שפרסו אותו לכמה חתיכות ואז חיברו את זה חזרה עם קיסם. גם כאן יש לכאורה סתירה, רב חיסטה אומר שמערבין בזה, הברייתא אומרת שלא, ומתרצת הגמרא זה תלוי האם מקום התפר, כלומר החיבור בין הפרוסות השונות, ניכר או לא. אם הוא ניכר אז לא מערבין בזה, אם הוא לא ניכר אז מערבין, כי לא ישימו לב לזה כל כך וזה לא יעשה מריבה. עד כאן דיונים לגבי הדין של רבי יהושע שצריך לחם שלם. סעיף שלישי בחלק הזה זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי סוגי פת אחרים. כלומר, פת רגילה זה דווקא מחמשת מיני דגן, חיטים, סעורים וכו'. אבל מה לגבי סוגים אחרים של פת? האם בהם אפשר לערב? אז נדבר על פת אורז, פת דוחן ופת עדשים. לגבי פת אורז, הדין הוא שמערבין. לגבי פת דוחן, זה מחלוקת מה שמואל אמר, רבי זרע אומר שהוא אמר שמערבין, מרוק ואמר שהוא אמר שלא מערבים, כי זה לא דרך העולם לאכול פת כזו. לגבי פת עדשים, רבי חייא בר אבין אמר בשם רב שכן מערבין. הגמרא מקשה על זה משמואל שכשהגיע אליו פת עדשים הוא זרק את זה לכלב ואפילו הכלב לא אכל את זה, אז איך אפשר לערב במשהו שאפילו כלב לא אוכל? עונה הגמרא, סתם פת עדשים אנשים כן אוכלים. מה ששמואל זרק זה היה פת גרועה במיוחד. במה הייתה גרועה? הגמרא הביאה שני הסברים. הסבר אחד זה שהיא לא הייתה רק מעדשים, אלא מתערובת של כל מיני סוגי דגנים וקטניות. רב פאפה אומר שזה פת שנאפתה על גחלים של צועת אדם, ולכן זה היה מגיל במיוחד, ולכן הוא זרק. זה לגבי פת עדשים. עכשיו בסוגריים, את שני הסברים שהרגע הבאנו של כמה מינים ושל צועת אדם, הגמרא הביאה מפסוקים ביחזקאל, ששם יחזקאל מצטווה להכין פת מאוד גרועה בשביל להמחיש לעם ישראל את מה שהם הולכים לאכול בחורבן ובגלות, ושם כתוב שזה היה מכמה מינים ושזה היה על צועת אדם. ואגב זה, הגמרא מסבירה עוד משהו שכתוב בפסוקים שם, שזה עוגת סעורים תוכלנה. מה זה עוגת סעורים? הרי הרגע אמרנו שזה לא היה רק מסעורים, אז הגמרא הביאה שני הסברים. רב חיסטה אומר שצריך לקרוא את זה כאילו זה לא כתוב בסין, אלא בשין, כלומר שיעורים, כלומר שהוא צריך לאכול את זה כל פעם קצת קצת, כמו כשיש רעב, בשביל להמחיש להם את מה שהולך להיות. רב פאפה אומר שפשוט עפו את זה בצורה לא יפה, כמו שלחם סעורים גם כן עושים בצורה לא יפה. זה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף השלישי לגבי סוגי לחמים שונים, פת אורז, פת דוחן ופת עדשים, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור. לגבי המאכל שבו משתמשים לעירוב חצרות ושיתופי מבואות, נסכם בקצרה. בסעיף הראשון סיכמנו שאומנם בעירובי תחומין ובשיתופי מבואות אפשר להשתמש בהכל חוץ ממים ומלח, בעירובי חצרות צריך דווקא פת, לפי רבי יהושע דווקא פת שלמה, לפי רבי אליעזר אפשר גם פרוסה. בסעיף השני לגבי רבי יהושע ראינו 4 שלבים לגבי הצורך בשלמה, וסעיף שלישי לגבי לחמים מקטניות, אז פת אורז מערבין, פת דוחן רבי זרע אמר שכן, מרוק ואמר שלא, פת עדשים מערבין, ומה ששמואל זרק לכלבים זה היה פת מגילה במיוחד. זה היה בחלק הראשון. החלק השני זה לגבי איך קונים חלק בעירוב, ואת החלק הזה נחלק ל6 סעיפים, לא בדיוק לפי סדר הגמרא, אלא קצת קיבצנו פה לפי נושאים ועקרונות. אז הסעיף הראשון זה פשוט העקרונות של מה שאנחנו הולכים לראות. העיקרון הראשי הוא שכל העניין של עירוב חצרות ושיתוף מבואות זה שלכל הדיירים יהיה חלק בעירוב, כלומר שכולם שותפים ממש מבחינה ממונית באוכל של העירוב. איך עושים את זה? אז הכי פשוט זה מה שראינו בחלק הראשון, שכל דייר פשוט נותן כיכר לחם, שמים את הכל באיזה סל משותף באחד מהבתים, זה הכי פשוט. אבל מה קורה אם יש איזה אדם או ועד בית עם ראש גדול, והוא אומר, עזבו אתכם מה כל פעם נאסוף לחמים מכל אחד בלגן, שכל אחד ישלם בכל שבוע 10 שקל, ואני ארגן את זה. איך הוא מארגן את זה? אז נאמר שתי אפשרויות טובות, ואפשרות אחת לא טובה. אפשרות ראשונה טובה זה שאותו אדם, בואו נקרא לו מעכשיו המערב, הוא ילך למכולת או למאפייה, יקנה לחמים, ועכשיו הלחמים שייכים רק לו, ואז הוא יבקש מאדם נוסף, יכול להיות סתם אדם זר, שיגביה את הלחמים ויכוון לקנות אותם עבור כל שאר דיירי החצר, וככה הוא מזכה אותם בבעלות באותם לחמים. זה נקרא זכייה שהוא מזכה אותם בעירוב, דיברנו על זה גם אתמול. זו אפשרות אחת והיא טובה. אפשרות שנייה טובה זה שגם כן הוא לוקח את הכסף, הולך למכולת או למאפייה וקונה לחמים, רק שהפעם כשהוא קונה, הוא לא קונה את זה שזה יהיה שלו ואחרי זה הוא מזכה אותם, אלא מראש הוא משמש שליח שלהם לקנות לא רק לעצמו, אלא גם להם, כך שכבר מההתחלה כשהוא קונה מהמכולת, כולם שותפים באותם לחמים, כי הוא קנה את זה כשליח גם עבורם והוא עצמו זכה בשבילם. זה נקרא שליחות. אז שוב, אפשרות ראשונה הוא קונה לעצמו ואז מישהו זוכה בזה בשבילם, אפשרות שנייה כבר מההתחלה הוא שליח שלהם לקנות. אלה שתי אפשרויות הטובות, ולמה הן טובות? כי יש כאן מעשה קניין, הגבעה, או שהשני הזה שבא הוא הגביע את זה, או שהוא עצמו המערב הגביע את זה, כשהוא לקח מהמכולת, לכן זה עובד. עכשיו, מה האפשרות הלא טובה? האפשרות הלא טובה זה שהוא יקנה את זה לעצמו, ואז עם הכסף שהם שילמו, הם יקנו כל אחד חלק בלחם. למה זה לא טוב? כי כסף לא קונה מטלטלין, זה לא נחשב מעשה קניין, ממילא הם לא יקנו כלום, והעירוב יהיה רק שלו. כלומר, שוב, בשביל שזה יעבוד, חייבים מעשה קניין. כסף לא נחשב מעשה קניין. עד כאן סעיף ראשון, העקרונות. סעיף שני, זה מה קורה אם הדברים לא היו מספיק מפורשים. כלומר, הם נתנו לו כסף, הוא אמר שהוא מטפל בזה, אבל הם לא אמרו בשום שלב במפורש איך זה יעשה. האם הכוונה היא כמו אפשרות השנייה, שהוא התכוון להיות שליח שלהם למכולת, ואז זה עובד, או שהכוונה היא כמו אפשרות השלישית, שהוא קונה לעצמו, והם קונים ממנו בכסף, ואז זה לא עובד. אז אומרת המשנה, לפי הסבר של הגמרא, קצת אחרי אמצע עמוד ב', שזה תלוי במי מדובר. אם האדם הזה הוא אדם רגיל, אז מן הסתם התכוונו לאפשרות של שליח, לכן זה יעבוד. אבל אם האדם הזה הוא לא סתם אדם, אלא במקרה ממש הוא בעל מאפייה והוא בעצם מביא להם לחם משלו, כאן, כיוון שאנשים רגילים לקנות ממנו בכסף, מן הסתם גם כאן לזה התכוונו. ולכן כל אדם לא פרשו אחרת, מניחים שהתכוונו לאפשרות השלישית, ולכן זה לא עובד, זה מה שאומרת המשנה לפי תנא קמא. זה הדין הבסיסי במשנה, עכשיו נעיר את זה שתי הערות. הערה אחת שבעצם כבר אמרנו אותה, אבל נראה אותה מהגמרא עצמה, זה קצת מתחת לאמצע עמוד ב', זה שכל זה כשהם לא פרשו ממפורש מה הם רוצים, שאז באמת יש הבדל בין סתם אדם לבין נחתום, כלומר בעל מאפייה. אבל אם אמר לנחתום ממפורש ערב לי, כלומר משמע שהוא מינה אותו כשליח, או אם עשו קניין סודר, כלומר לא ניסו לקנות על ידי כסף, אלא כן על ידי מעשה קניין, אז זה מועיל גם בנחתום. זו הערה אחת. הערה שנייה זה מהמשנה, לפי רש"י, שמה שאמרנו שאם אדם שילם לנחתום זה לא מועיל, זה נכון אפילו אם בסוף הנחתום החליט להיות נדיב ולזכות בחינם את כל הדיירים, כלומר הוא אמר לזה מישהו להרים בשבילם ולקנות עבורם את העירוב, עדיין זה אמנם יעבוד לכל הדיירים, אבל לאותו דייר מסכן ששילם על זה מראש, דווקא לא, זה לא יעבוד. למה? כי כיוון שהוא שילם, הוא גילה דעתו שהוא לא רוצה שיזכו אותו, אלא הוא רוצה לקנות את זה בכסף. ויש לנו כלל שאי אפשר לזכות אדם בעירוב שלא מדעתו. כאן זה נחשב שלא מדעתו, אפילו שהוא לא ידע שבסוף הנחתום יעשה את זה, בכל זאת, כיוון שהוא שילם, הוא גילה דעתו שזה מה שהוא רוצה, ולא אפשרות אחרת. עד כאן שתי הערות, ועד כאן הסעיף השני. שוב, בסעיף הזה דיברנו על כשם לא פרשו מפורש, שאז בסתם אדם זה מועיל, אבל בנחתום זה לא מועיל, כי מניחים שהוא התכוון בכסף, וגם אם הנחתום בסוף היה נחמד וזיכה את כולם, לאותו אדם זה לא יועיל, כי זה לא מדעתו, וזה מוביל אותנו ישירות לסעיף השלישי, שזה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה לגבי מה שהרגע הזכרנו, זכייה בעירוב שלא מדעתו, והאמת היא שאת כל מה שנאמר עכשיו, ראינו בעצם כבר אתמול, וזה שאם אדם רוצה לזכות מישהו אחר בעירוב, אז אם הוא עושה את זה על חשבונו פרטי, כלומר מזכה אותם בחינם מהלחם שלו, זה מועיל לפי כולם, ועל זה אין מה לדבר. על מה כן יש לדבר? כשאדם רוצה לעשות עירוב לדייר אחר, אבל מהלחם של אותו דייר אחר. אז לגבי זה, במשנה אתמול ראינו שצריך את דעתו, במשנה אצלנו גם כן בעצם מדובר שהוא עושה את זה על חשבון הדייר, כי הדייר הרי כבר שילם על זה, והרגע ראינו בסעיף הקודם שגם כאן כן צריך את דעתו, כמו במשנה הקודמת, אבל בא רב יהודה ולכאורה חולק, והוא אומר שבעירובי חצרות אני יכול לזכות אותך גם כשאני עושה את זה מהלחם של כי ברור שזה נחשב זכות ואתה רוצה את זה וזכין לאדם שלא בפניו. ואז בעצם גם נחתום, אם הוא אחרי זה החליט לזכות את כולם, זה יתפוס גם לאותו אחד ששילם. אז שוב, במשנה הקודמת אמרנו שצריך דעתו, במשנה אצלנו לכאורה זה מחלוקת, לתנא קמא צריך דעתו, לרב יהודה לא צריך דעתו. זה בתנאים, באמוראים יש מחלוקת, האם זה באמת מחלוקת. רב שיזבי בשם רב חיסטה אמר אתמול שזה מחלוקת, והיום גם שמואל אומר שזה מחלוקת, ולהלכה הוא פוסק כמו רב יהודה, וכך הוא פוסק באופן כללי בכל דיני עירובין, לא בדיני מחיצות כמו לחי וקורה, אבל בדיני עירובין, שהלכה כרב יהודה, ובהמשך נראה שגם לרב יוחנן זה מחלוקת, אז זה רב חיסטה, שמואל ורב יוחנן. שכן יש מחלוקת, אבל בא רבי יהושע בן לוי היום ואומר לא נכון, זה לא מחלוקת. למה? כי כשרבי יהודה אמר את דעתו, הוא לא אמר אותו סתם ככה, אלא הוא אמר במה דברים אמורים. כלומר, הוא לא התכוון לחלוק על תנא קמא, אלא להסביר את תנא קמא, ובאמת גם לתנא קמא וגם לרבי יהודה בעירובי חצרות לא צריך את דעתו. ומה שאמרנו שצריך, כל מה שאמרנו לפני זה אם הנחתום, זה לא מדבר על עירובי חצרות, זה מדבר על עירובי תחומין, ששם ודאי שצריך את דעתו, כי מי אני שאני אחליט בשבילך לאיזה צד אתה רוצה לשבוט. אז שוב, לרב חיסטה, לשמואל ולרב יוחנן זה מחלוקת, ואומר שמואל הלכה כרב יהודה, לרב יהושע בן לוי זה לא מחלוקת, ולפי כולם ברובי חצרות לא צריך את דעתו. עכשיו תשאלו, מה עם המשנה הקודמת? הרי שם כתוב שכן צריך את דעתו, אז כמו שאמרנו אתמול, הגמרא מעמידה את המשנה של אתמול, במקרה כזה שאם אני אעשה לך שיתוף שלא על דעתך, זה יכול גם לאו דווקא להיות לטובתך. למה? כי מדובר בחצר שנמצאת בין שני מבואות, והיא בעצם יכולה להחליט אם היא עושה שיתוף, עם מבוא אחד או עם מבוא שני. במקרה כזה, אם אני אחליט בשבילך ויעשה לך שיתוף במבוא שלנו, זה לאו דווקא זכות, כי אולי דווקא רצית להיות במבוא השני. במקרה כזה אני באמת לא יכול, אפילו לא אם זה מהלחם שלי על חשבוני, ועל זה דיברה המשנה הקודמת, אבל סתם ככה, בשיתופי מבואות ורובי חצרות, לפי רבי יהושע בן לוי, לא צריך את דעתו. עד כאן, האם צריך דעת, זה היה הסעיף השלישי. בשביל הסעיף הרביעי נחזור חזרה לתחילת הגמרא. עד עכשיו הזכרנו רק את דעת תנא קמא, שאם אני קונה ממך בכסף חלק בעירוב, זה לא תופס, כי כסף לא קונה מטלטלין, זה דעת תנא קמא. אבל בא רבי אליעזר במשנה ואומר שזה דווקא כן מועיל. כלומר לדעתו לפחות כאן, כסף כן קונה חלק בעירוב. איך יכול להיות? הרי כסף לא קונה מטלטלין, עונה הגמרא, אתה צודק, בדרך כלל כסף לא קונה מטלטלין, אבל כאן הוא קונה. למה? כי אומר רבי יוחנן, הדין המקורי בתורה זה שבאמת כסף כן קונה מטלטלין. אלא שהייתה בעיה שאם כסף קונה מטלטלין, אז אם אני למשל בא למחסני חשמל וקונה מזגן בכסף והם אומרים לי שהם יביאו אותו מחר, אז אם הכסף כבר קנה לי את המזגן, אז בעצם המזגן כבר שלי. ואם חלילה בלילה היה שריפה במחסן והמזגן ישרף, הם יגידו לי, מצטערים, זה בשך, אתה כבר קנית, זה מזגן שלך. אז בשביל למנוע את זה, חזל תקנו שכסף לא קונה מטלטלין, וככה האחריות נשארת על המוכר עד שהוא מספק את הסחורה בפועל. אבל אומר רבי יוחנן, זה בדרך כלל. אבל יש מקרים שבהם חזל השאירו את הדין המקורי, שכסף כן קונה מטלטלין, וזה בין השאר במקרה שלנו של עירובי חצרות, שכיוון שחזל רוצים שכולם יעשו עירוב חצרות ושזה לא יהיה מסובך, אז כאן הם אפשרו לכסף להיות חלק מהעירוב. עד כאן הסעיף הרביעי, למה לפי רבי אליעזר כסף קונה בעירוב. ובזה סיימנו את ארבעת הסעיפים העיקריים של השיעור, שמדברים ישירות על ענייני עירובין. עכשיו נשארו לנו עוד שני סעיפים, החמישי והשישי, שהם קצת יותר מאמרים מוסגרים. הסעיף החמישי זה לגבי מה שהרגע אמרנו שיש זמנים שבהם כסף קונה מטלטלין. מה זה אותם זמנים ואיך הגענו לזה? אז זה מתחיל במשנה בחולין לגבי אדם שהולך לקנות בשר. אז בימינו שיש מקררים, אז המשחטות שוחטות, מקררות את זה או מקפיות, ושולחות את זה למקולות, לקצביות, ואני בא וקונה מה שאני רוצה מתי שאני רוצה. אבל בזמנם כשלא היה מקרר, אם רציתי בשר טרי, אני צריך לקנות אותו מיד אחרי השחיטה. אבל השוחט הוא לא יכול לשחוט רק בשבילי, כי אני הרי רוצה קילו, שני קילו, מה הוא עם כל השאר. אלא מה שקורה זה שאני בא אליו, אני אומר לו אני רוצה 2 קילו ואני נותן לו את הכסף כבר עכשיו בשביל שהוא ידע שהוא רציני, והוא מחכה שיבואו אליו עוד אנשים כמוני, וכשמתווספים מספיק אנשים שקונים מספיק בשר, אז הוא שוחט, ואז כל אחד בא ולוקח את הבשר שהוא קנה. עכשיו, כיוון שאמרנו שכסף לא קונה מטלטלין, ממילא הכסף ששילמתי בעצם עוד לא קנה לי כלום, זה רק איזה מין דמי רצינות, אבל בעצם הכסף עדיין שלי והבשר עדיין של השוחט. וממילא אם חלילה קרה משהו לבהמה לפני שהוא הספיק לשחוט, אז השוחט הוא זה שהפסיד, לא אני, כי הפרה עדיין שלו, היא לא שלי. ומצד שני, אם השוחט רואה שאין לו מספיק אנשים היום ואין לו טעם לשחוט, אז הוא פשוט יכול להחזיר לי את הכסף ונגמר הסיפור, כי כאמור, הכסף עדיין שלי והפרה עדיין שלו. זה באופן כללי, אבל אומרת המשנה בחולין שיש 4 ימים בשנה שבהם אם שילמתי, בעצם כבר קניתי, וממילא א' הוא מחויב לשחוט, אפילו אם אני הלקוח היחיד שלו, הוא לא יכול לומר אין לי עוד אנשים, וב' אם קרה משהו לפרה, אני זה שפסדתי ולא הוא. מה הם אותם 4 ימים? בערב פסח, בערב שבועות, ערב ראש השנה וערב שמיני עצרת, כדי שלא יהיה מצב שאנשים יתקעו בלי בשר על החג. זה המשנה שם, ולמה באמת שם זה עובד? אז בהתחלה רב הונא מנסה לומר שאולי בעצם הלקוח כן עשה שם מעשה קניין כי הוא משך, אבל דוחה הגמרא, אם הוא משך, אז למה זה דווקא באותם 4 ימים? זה צריך להיות ככה כל הזמן. אלא הגמרא מביאה שני הסברים למה זה עובד שם. הסבר אחד זה רב שמואל בר יצחק, שזה לא שבאמת הכסף קונה, אלא שאחרי שהוא שילם והלך הביתה, השוחט מזכה על ידי מישהו אחר את הבשר ללקוח, וכיוון שהוא מזכה אותו שלא בפניו, אז כאן זה תלוי באיזה יום דובר. באותם 4 ימים, שזה ודאי זכות בשבילו כי ברור שהוא חייב בשר, אז הכין לאדם שלא בפניו, והוא זוכה בזה. אבל בשאר השנה זה לא ברור שזה זכות בשבילו, ולכן שם הוא לא זוכה בזה עד שהוא יבוא לקחת בפועל. הסבר השני שלזה אנחנו חותכים זה רב אילה בשם רבי יוחנן, שהוא אומר את מה שאמרנו מקודם, שנכון שבדרך כלל כסף לא קונה, אבל לפי רבי יוחנן זה רק מתקנת חז"ל, מדין התורה, כסף כן קונה. אז באותם 4 ימים חז"ל השאירו את הדין של התורה שכסף קונה בשביל לדאוג שלכולם יהיה בשר, וכאמור את אותו עיקרון אמרנו גם לפי רבי אליעזר במשנה אצלנו, שכסף גם קונה חלק בעירוב חצרות. ועד כאן הסעיף החמישי לגבי קניין כסף בארבעת הימים, וזה הביא אותנו לקצת אחרי אמצע עמוד ב', ועכשיו אנחנו שוב עושים קפיצה לתחילת פי ב' עמוד א', לסעיף השישי והאחרון. הסעיף השישי מחזיר אותנו שוב לרבי יהושע בן לוי שראינו בסעיף השלישי. עכשיו לא נחזור פה עוד פעם לנושא של הסעיף השלישי לגבי אם צריך להודיע למי שאני לוקח ממנו עירוב או לא, רק נאמר שלפי רבי יהושע בן לוי אין בזה מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה, ולמה הוא מבין ככה? כי לדעתו כל פעם שרבי יהודה מתייחס לדעה אחרת, הפעם זה לדעת חכמים ובא להגביל אותה באיזשהו אופן, אז אם הוא אומר את המילים אימתי או במה דברים אמורים, הוא בעצם לא בא לחלוק עליהם אלא רק לפרש אותם. זה רבי יהושע בן לוי. רבי יוחנן אומר זה נכון לגבי הביטוי אימתי, זה לא נכון לגבי הביטוי במה דברים אמורים, שזה המקרה אצלנו, לכן כאמור לרבי יוחנן זה כן מחלוקת. בכל אופן, לגבי מתי, שני מסכימים שהוא לא בא לחלוק, אלא לפרש. ועל זה הגמרא מקשה עכשיו מתחום אחר לגמרי, וזה משחק בקובייה. כלומר, אנשים שמתפרנסים מכל מיני התערבויות, שאומרת המשנה בסנהדרין לגבי משחק בקובייה, ועוד כמה אנשים דומים שהם פסולים להעיד. למה הם פסולים? אז אפשר להעלות שתי בעיות איתם. או שהם נחשבים גזלנים, כי ההנחה היא שמי שמתערב בטוח שהוא ינצח, וממילא הוא בעצם לא באמת מוכן לתת כסף מו יפסיד, זה נקרא אסמכתה, ולכן כשמנצחים אותו ולוקחים את הכסף, זה סוג של גזל, ולכן הוא פסול לעדות. זה הסבר אחד. הסבר שני, זה לא קשור לגזל, אלא כי הם לא עוסקים ביישובו של עולם. עכשיו, מה הנפקמינה? הנפקמינה זה אם אותו משחק בקובייה, מתפרנס רק מזה, או שיש לו גם מקצוע נורמלי יותר, שבו הוא כן עוסק ביישובו של עולם, שאז לפי ההסבר השני, כאן הוא כן עוסק ביישובו של עולם, וממילא הוא קשר לעדות, אבל לפי ההסבר הראשון של גזל, הוא עדיין פסול לעדות. אלה שתי אפשרויות. עכשיו, מי אומר מה? אז חכמים פשוט אמרו באופן גורף שהוא פסול לעדות. אבל אז בא רבי יהודה ואמר, "אי מתי? רק שאין לו עבודה אחרת. אם יש לו עבודה אחרת, אז הוא קשר לעדות." עכשיו, לכאורה, לפי העיקרון שאמרנו מקודם, גם כאן רבי יהודה לא בא לחלוק על חכמים, אלא רק לפרש אותם. הבעיה היא שזה לא מסתדר עם ברייתא אחרת, שבה כתוב במפורש שחכמים כן חולקים עליו, ולדעתם, גם אם יש לו עבודה אחרת, הוא פסול. אז הנה יוצא לנו, שגם כשרבי יהודה משתמש בביטוי "אי מתי", הוא כן בא לחלוק שלחכמים, גם אם יש לו עבודה אחרת, הוא פסול, ולרבי יהודה, אם יש לו עבודה אחרת, הוא לא פסול. זו הקושייה, גם על רבי יוחנן וגם על רבי יהושע בן לוי, ששניהם מניחו שכשרבי יהודה אומר מתי הוא לא בא לחלוק, עונה הגמרא, זה לא קשה, כי מדובר פה על שני חכמים שונים. כלומר, החכמים במשנה בסנהדרין שאליהם רבי יהודה התייחס, הם באמת לא חולקים עליו, כלומר הוא באמת בא לפרש אותם, כמו שאמר רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, ובאמת שני מסכימים שאם יש לו עבודה אחרת, הוא קשר, כי הסברה היא לא כי זה גזל, אלא כי הוא לא עוסק ביישובו של עולם, והוא כן עוסק. זה החכמים של המשנה. לעומת זאת, החכמים בברייתא שחולקים ואומרים שגם כשיש לו עבודה אחרת הוא עדיין פסול, כי הספרה היא גזל, זה חכמים אחרים. מי? רבי טרפון. איך יודעים שרבי טרפון אומר את זה? כי אומר רבי טרפון שאם שני אנשים רואים איזה אדם מתקרב אליהם והם עושים התערבות ביניהם האם הוא נזיר או לא, וכל אחד מהם אומר שאם אני צודק אני אהיה נזיר, הדין הוא ששניהם לא נזירים. למה? כי זה אסמכתא, כי כל אחד הבטוח שהוא הולך לנצח, והוא לא התכוון באמת לאפשרות שהוא יפסיד, ולכן זה לא תופס. וממילא אותו דבר גם במשחק בקוביה, שהוא לא באמת מתכוון לאפשרות שהוא יפסיד, ולכן זה לא תופס, וממילא המשחק בקובייה הוא גוזל, והוא פסול לעדות גם אם יש לו עבודה אחרת. זה היה הסעיף השישי, עם מאמר מוסגר, לגבי שכשרב יהודה אומר אי מתי, הוא לא בא לחלוק, אלא לפרש. וזה הגענו למשנה בפי ב' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון עסקנו במאכל שבו משתמשים לעירוב חצרות ושיתופי מבואות. נסכם בקצרה, בסעיף הראשון סיכמנו שאומנם בעירובי תחומין ובשיתופי מבואות אפשר להשתמש בהכל חוץ ממים ומלח, בעירובי חצרות צריך דווקא פת, לפי רבי יהושע דווקא פת שלמה, לפי רבי אליעזר אפשר גם פרוסה. בסעיף השני לגבי רבי יהושע ראינו ארבעה שלבים לגבי הצורך בשלמה. שלב ראשון אמרנו למה לא, משום איבה. שלב שני, גם אם כולם יעשו את זה, עדיין אסור. שלב שלישי, אם הוא הביא חלה שהייתה שלמה, אבל הוא הוציא ממנה את החלה או את הדימוע, אז אם זה דימוע זה בסדר. לגבי חלה, אם זה של נחתום זה בסדר, כי זה קצת. אם זה של בעל הבית זה לא בסדר, כי זה כבר הרבה. אם הוא חיבר כמה פרוסות, חפחיסטה אמר שזה בסדר, הברייתא אמרה שלא, וזה תלוי האם רואים את מקום התפר. וסעיף שלישי, לגבי לחמים מקטניות, אז פת אורז מערבין, פת דוחן רבי זרע אמר שכן, מרוק ואמר שלא, פת הדשים מערבין, ומה ששמול זה רק לכלבים, זה היה פת מגילה במיוחד, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו לנושא של קניית חלק בעירוב, וחילקנו את זה לשישה סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו שצריך שתהיה שותפות ממונית של כולם בעירוב. אם כולם פשוט נותנים כיכר לחם לתוך איזה סל משותף, זה הכי פשוט. אם אחד רוצה לקנות בשביל כולם, אז הוא צריך להקנות להם את זה איכשהו. אז הוא יכול לעשות את זה על ידי שהוא מזכה אותם על ידי אדם אחר, או שהוא יכול להיות שליח שלהם לקנות במכולת עבור כולם, אבל הוא לא יכול למכור להם את זה בכסף, כי כסף לא קונה, כך לפחות לפי תנא קמא, זה סעיף ראשון. סעיף שני, אם יש מישהו שעושה את העירוב ואחד מהדיירים שילם לו על זה, אז אם המערב הוא אדם רגיל, אז אנחנו מניחים שהוא התכוון שהוא יהיה שליח שלו וזה תופס, אבל אם הוא נחתום, אז מניחים שהוא התכוון לקנות ממנו את זה בכסף, וכאמור, בכסף זה לא תופס, על זה הערנו שתי הערות. א', כאמור זה רק בסתם, אבל אם הוא אמר בפירוש תהיה שליח שלי או שעשו קניין אחר, קניין סודר, אז זה מועיל גם בנחתום. הערה שנייה, גם אם אחרי זה נחתום החליט להקנות לכולם על חשבונו חלק בעירוב, לאותו אדם ששילם זה לא יתפוס, כי הוא התכוון לקנות בכסף, הוא לא התכוון שיזקו לו את זה, ממילא זה נחשב שמזקים לו שלא מדעתו, ולכן זה לא תופס, זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי היה לגבי מה שהרגע אמרנו, לזכות מישהו בעירוב שלא מדעתו, אז אם עושים את זה על חשבון המערב, זה בסדר גמור. אם הוא עושה את זה על חשבון הדיירים, אז במשנה אתמול ראינו שהוא חייב להודיע להם לפני. במשנה שלנו, לתנא קמא הרגע אמרנו שאי אפשר שלא מדעתו, אבל בא רבי יהודה ואומר שאפשר, ורק בעירובי תחומין אי אפשר. והבאים האמוראים וחולקים האם רבי יהודה באמת חלק על תנא קמא, לפי רב שיזבי ורב חיסטה ושמואל ורבי יוחנן בהמשך הוא חלק, ואומר שמואל שהלכה כרבי יהודה, אבל לפי רבי יהושע בן לוי הוא לא חלק, כי כשרבי יהודה משתמש בביטוי במה דברים אמורים, הוא בא לפרש והוא לא בא לחלוק, זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי עברנו לרבי אליעזר במשנה, שהוא אומר שגם בכסף זה כן קונה בעירוב, ולמה? הסברנו את זה לפי רבי יוחנן שלדעתו מהתורה כסף כן קונה, ורק חזל תקנו שלא יקנה, וכאן השאירו את זה בדין המקורי בשביל שיהיה קל לעשות עירוב חצרות, זה היה הסעיף רביעי. בסעיף החמישי והשישי ראינו שני מאמרים מוסגרים. בסעיף החמישי דיברנו על מה שהרגע הזכרנו לגבי שכאן כסף קונה, זה בעצם לקוח מהסבר של רב עירא בשם רבי יוחנן למשנה בחולין, שיש ארבעה ימים בשנה שהכסף קונה את הבשר מהשוחט, וזה בערבי חג מיוחדים שכולם צריכים בשר, וחזל רצו לדאוג שבאמת לא יהיה פתאום מצב שלא יהיה לו בשר, זה בסעיף החמישי. ובסעיף השישי, לגבי מה שאמרנו שלפי רבי יהושע בן לוי, רבי יהודה לא בא לחלוק, אלא לפרש, הוא אמר את זה כעיקרון שכל פעם שרבי יהודה אומר אי מתי, או באמת דבר עם המורים, הוא בא לפרש ולא לחלוק. רבי יוחדן מסכים לזה לגבי מתי. על זה כשנו ממשחק בקוביה שגם שם רבי יהודה השתמש בי מתי, ולכאורה שם חכמים חולקים עליו, שרבי יהודה אומר שמשחק בקוביה פסול לעדות רק אם אין לו עבודה אחרת, ואילו חכמים בברייתא ולכאורה גם באותה משנה אומרים שהוא פסול בכל מקרה, וענינו זה לא אותם חכמים. חכמים של המשנה באמת כמו רבי יהודה, חכמים בברייתא זה בעצם רבי טרפון שהוא חולק ופוסל אותו בכל מקרה, כל טוב.